ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
אז שלום וברוכים הבאים לכל המאזינים לעוד פודקאסט בסדרה המקצועית של חוויה של דיבור מבית נובוטוק. היום אני מארחת את רחלי מורגנשטרן, עובדת סוציאלית. יום אחד אתם שומעים שהילד או הילדה הקטנה שלכם החלו לחזור על מילים או עברות, והחלו להשחיל מילות פקק בדיבור, זה וזה. המצב החמיר בימים האחרונים, וכאשר אתם מתייעצים עם אנשים בסביבתכם, חלקם אומרים לכם, עזבו, שטויות, זה יעבור. אבל אתם דואגים ומבולבלים. מהו הדבר הנכון לעשות? ובכן, ראשית, לנשום עמוק. תופעה של גמגום בגיל הרך נפוצה מאוד. קיימת אצל 5% מהילדים, ומופיעה לרוב לפני גיל 3. אצל מרבית הילדים הגמגום יחלוף ללא צורך בהתערבות מעבר להדרכת הורים. ורק אצל 1% מהאוכלוסייה הגמגום יישאר כרוני. בהיעדר הדרכה והכוונה מתאימים, התגובה של הסביבה אל הילד עלולה לכשעצמה לגרום לילדים להתאמץ להימנע מגמגום. מכלול תגובות אלו של הילד ושל סביבתו לגמגום עלולים להכניס את הילד למצב של סחרור שתוצאתו עלולה להיות החמרה של הגמגום. מתן מענה מוקדם, גם אם בהדרכת הורים בלבד, יכולה למנוע את כדור השלג. גם אם נקודת המוצא היא שסביר שהגמגום ייפסק מעצמו, הרי שהתעלמות או המתנה ללא מתן יחס מתאים מותירה את הילד לבד עם חרדותיו ואת המשפחה במצב של חוסר ודאות. לעתים די בפגישה אחת או שתיים עם קלינאי תקשורת על מנת להקל על הילד ועל המשפחה, ולאפשר להם התמודדות טובה בתקופה הזו. היום אנחנו נרצה לגעת בנקודות שיכולות לסייע להורים להתמודד נכון עם ההפתעה הזאת, שילד לא בהכרח כפי הציפייה. אז שלום לרחלי, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת רגשית ומדריכת הורים לילדים בגיל הרך.
שלום, רבקה.
אז תודה שבאת להתארח אצלנו היום, ונרצה לשאול אותך, האם לפי ההיכרות שלך, עם הורים שמגלים שונות מוגדלת אצל הילד, לא שונות בסקלת הנורמה, מה התגובות הרווחות ככה ברגע הראשון?
אז בדרך כלל כשאני פוגשת הורים, מיד לאחר הזיהוי, של השונות שלו, של אם זה לוקות, אם זו הבחנה, אז בדרך כלל מדובר ברם ביום בהיר, הלם. גם אם הם תיארו לעצמם שהילד עם לקות, ורק לא יודעים מה היא, הם מצפים שיגידו להם איזה סתם חרדה בראש, יש לכם שטויות, עזבו, הילד יגדל, הכל בסדר, אבל לא, פתאום יש איזשהו טייטל, שהילד הוא שונה, אז מצד אחד יש את המימד של ההכחשה, שהורים יכולים להגיד לי, הם טועים, זה לא נראה עליו בכלל, או תגובה כמו, הוא תקין לחלוטין, אבל מצד שני, הכאב והצער נוכח. ואני יכולה להגיד שזה ממש תחושה של איבוד ילד באיזשהו מקום, במונח המקצועי, זה נקרא נוכח נפקד. שבעצם הילד נוכח, הילד נמצא, אבל הילד שחלמתי עליו איננו.
ההורים צריכים לגנוז את החלום על שלמות או תמונת ילד אידיאלי מבחינתם, כאשר הם פוגשים שוני בעצם.
ממש. וזה קורה בהתחלה, עוד לפני ככה שהם מתחילים לאבד את המשמעות של זה, ומתחילים להיכנס לזה, זה באמת התגובה הראשונית של ההורים, זה ההלם הזה, זה השוק שהם מקבלים.
אז השלב הראשוני הוא הכחשה, כי דווקא יצא לי לקרוא לאחרונה על מודלים שעוסקים באובדן, שזה סוג של אובדן, תיארנו עכשיו, שזה רצף כזה, אם פעם היה ידוע שזה קודם כל, מה השלבים המדויקים?
אז זה בעצם קודם כל הכחשה. הכחשה זה לא חייב להיות דווקא סוג של מסך שחור שזה לא יקרה, זה יכול להיות וואו, לא תיארתי לעצמי שזה ככה, או הכחשה זה יכול להיות, טוב, אל תדברו איתי על זה עכשיו, תנו לי כמה הדחקה, דקות.
גם הדחקה, אוקיי.
אז כן, לאחר מכן זה יכול להגיע גם כעס, כעס על, על המאבחנים, כעס על המטפלים, אתם לא עובדים טוב עם הילד שלי, אתם לא מספיק מקדמים אותו, או הפוך, הילד יותר מדי עובד קשה, תנו לו לנשום, תנו לנו לנוח, מה אתם מצפים מאיתנו?
כן.
וגם כעס לפעמים על הילד עצמו, יאללה, תתאמץ, תעבוד קשה, תעשה מה שצריך. וחשוב לציין שזה תגובות שהן סופר לגיטימיות, ונורמטיביות לשלב שבו הם נמצאים. לחוסר אונים הזה.
אנחנו לא מצפים להשלמה בשלב הראשוני.
ממש לא, ממש לא. אני חושבת שהורים שישר משלימים עם הדבר, אני אשאל את עצמי מה קורה פה. האם זה, אתם לא מרגישים?
אולי זה הכחשה, כאילו, אולי נראות של השלמה יכולה אפילו להיות הכחשה.
אני יכולה להגיד לך שהייתה לי בהדרכה אימא, שבפגישות הראשונות איתה היא אמרה לי זה הילד ואני ואיתו אני עובדת ואותו אני מקבלת, ובהתחלה זה היה נשמע לגננת ולעובדות שוואו איך היא מקבלת את הילד שלה ואיך היא משלימה עם הדבר הזה, אבל עם הזמן שהתחלנו ככה לדבר על על איך זה משפיע בבית ואיך איך היא מתמודדת עם זה, ואיך הילדים האחרים במשפחה מתמודדים עם זה, אז פתאום עלו רגשות אחרים. רגשות של, של גם, כן, של כעס. רגשות של, של איך זה קרה לי. פתאום הלקות קופצת לו. כאילו זה נראה ילד רגיל,
כן.
פתאום זה קופץ לו, פתאום זה, זה, זה בא אליו.
כן.
וזה שוק מבחינתה, והיא אומרת לי, זה שוק כל פעם מחדש, זה לא שזה, אוקיי, אני מצפה לזה.
יש בעצם שונות בתגובות, לפי מה שאת אומרת. מה הרגשות הקשים שנמצאים שם בסך הכל?
בעיקר זה כאב ובלבול בשלב הראשוני, חוסר אונים, אני אקרא לזה. אני יכולה להגיד שאנחנו כהורים, ילד נולד, אז ישר אנחנו מתכננים לו את החיים, אוקיי? אז
צופים לו את עתידו.
ממש, זה אומר באיזה מעון הוא יהיה, באיזה בית ספר הוא ילמד, לאחר מכן איך הוא ייראה כשהוא יגדל.
אפילו מה תחום התחביבים והעיסוק, אנחנו ממש
בונים תיאוריות. ממש בונים, הנה זאתי, אני אשלח אותה לחוג ריקוד, וזאתי פסנתרנית, איזה מוזיקה היא שומעת. ישר אנחנו כבר בונים להם איזושהי מסגרת,
ופתאום בום.
ופתאום בום, ופתאום הרכבת סוטה מהמסלול הקבוע והיציב שלה, וזו תחושה של קאט, אז משהו ברצף של הזמן מתבלבל. זה אומר, מה היה לפני שככה פתאום שראינו את הלקות שלו? מה היה לפני הטייטל שהקלינאי או, 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 או כל מטפל אחר קבע? מה היה קודם? קודם זה לא היה כזה נורא כמו שעכשיו אנחנו רואים את זה.
כן, אולי אם מדברים על זה, זה גדל, זאת איזושהי מחשבה שגם לפעמים קיימת.
נכון. נכון. ואז יש את המחשבה על העבר, מה היה לפני, ויש את המחשבה ומה יהיה אחרי. ומשהו שם נורא נורא מתערבב ומתערבל, והורים מגיעים לחדר עם התחושות האלה.
אז באיזה שלב הם פונים אלייך?
בדרך כלל הם פונים אליי מיד אחרי שהם מתוודים ללקות של הילד.
מי מפנה אותם? כאילו, איך במסגרת הגן מסייעים, או שפונים באופן פרטי? אנשים, איך אנשים פונים לעזרה? יש אנשים שמודעים, ויש אנשים שהם קצת פחות מושקעים במקצועות הטיפול הרלוונטיים לאותה בעיה שהם חווים.
נכון.
אז מי יכול להפנות אותם רק שנוכל...
אז קודם כל במסגרת העבודה שלי, זה ההורים בעצם מופנים למסגרת של גן, ושם אני נמצאת. זה אומר, אני מקבלת אותם, ככה עושה להם את האינטק, עם כל מה שצריך, ואנחנו מדברים על זה, ומדברים על המשמעות של זה. אז יש הורים שבהתחלה נרתעים. אם אנחנו מדברים על השלב של ההכחשה, זה לא פשוט פתאום להיות מושקע בכזה דבר, ועוד לספר על עצמי, ואיך אני מרגיש עם זה, ומה קורה לי עם זה. יש מונח שנקרא משאבים אישיים, שכל אחד מגיע עם המשאבים שלו, שזה יכול להיות משאבים חיצוניים, שזה הסביבה שבה הוא גדל, ההורים שלו, המשברים שהוא חווה בחיים, אוקיי? ויש את המשאבים הפנימיים, שזה הטמפרמנט והאופי, יש אנשים יותר מופנמים, ויש אנשים שהם יותר מוחצנים, יש אנשים יותר רגשיים, שהם יכולים ככה להיות פתוחים ולדבר על הכל, ויש כאלה שרק אל תיגעו בי, אוקיי? כן. וכל אחד בהתאם, ויכול להיות בני זוג שכל אחד מגיב אחרת, כמובן, כל אחד מגיע מרקע אחר, מרקע שונה. ולפי זה אנחנו לאט לאט יוצרים קשר ואמון, שזה באמת יכול להועיל להורים. אם יכול להיות בהתחלה, אמא שאמרה לי, אף אחד לא יוכל לעזור לי, רק חברות שלי, או רק המשפחה שסובבת אותי, לא מישהו מקצועי, בהמשך היא פתאום הבינה שהיא צריכה את העזרה הזאת, שהיא צריכה את המקום הזה, שמסתכל שנייה מבחוץ, אנחנו כהורים אנחנו מעורבבים.
כן, אז בעצם גם ההורה עובר שלב בהבנה שהוא צריך הדרכה.
נכון.
חוץ מההבנה של מה ילד עובר, והקושי והטיפולים שהילדים עוברים בפני עצמם, שההורים צריכים... סוג של טיפול, כן?
ממש.
הדרכה מקצועית וליווי נכון.
וליווי, כן.
ומה עם שאר בני המשפחה? איך את כאילו יכולה לנתב שההתערבות תהיה כללית עם עוד ילדים, עם לשאר הילדים במשפחה? זה חלק מהדרכה? ההתנהגות הכללית המשפחתית?
וואו, אני יכולה לדבר על זה שעות. כי יש הרבה סוגים של הורים. יש הורים שיחליטו שהם לא מספרים למשפחה הקרובה מה שעובר על הילד. ויש הורים שמההתחלה הם מספרים ומשתפים, ואנחנו נתמודד עם זה כל המשפחה ביחד. כמובן שאנחנו, הצוות המקצועי מעודד לשתף. כי הפיל קיים בחדר.
נכון.
אין מה לעשות. הילד נמצא, הילד
מדבר,
מדבר, הוא מתנהג את זה, הוא חווה את זה, הוא מרגיש את זה, וגם הילדים בבית מרגישים את מה שקורה, ואם אבא ואמא לא ידברו על זה, אז מי יודע מה יש לילד הזה, שאבא ואמא כל כך מסתירים, זה נשמע לי כל כך מפחיד.
נכון.
וברגע שאנחנו ניתן לזה שם, ונראה את הדבר, שיש איך לטפל בזה, איך אנחנו יכולים להתמודד על זה כמשפחה, מה המשאבים שלנו, זה כבר מקטין, זה כבר נותן לזה איזשהו...
פרופורציות.
ממש, איזשהו פרופורציה.
ומה את אומרת להורים שמגלים? ביום בעיר, הם מגיעים אלייך, נוחתים עם ההבחנה של הקלינאית, עם הבחנה שמטפל אחר, ומבינים שיש לילד שונות... ספציפית מוגדרת.
יש איזה משפט שחוזר על עצמו אצל הרבה מההורים, שהם אומרים לעובדת סוציאלית באים כשיש בעיות. וזה נכון, כי זה לא קל להם להגיע ולהיות שם עם הכאב הזה. אמא אחרת אמרה לי פעם, הלב שלי נשרף כשאני נכנסת לגן. פתאום אני פוגשת את הלקות הזאת. אז קודם כל אני מקשיבה למה שהם מביאים לחדר. אם זה יכול להיות בהתחלה מימד של הכעס, של ההכחשה, כל הורה והשלב שבו הוא נמצא, אני שם. כל הורה מביא משהו אחר לחדר. ולפעמים אנחנו מגלים פער בין איך שהאימא מקבלת לאבא שמקבל את הלקות הזאת. ואם דיברנו על השלבים בקבלה של השונות של הילד, אז גם המענה הוא אחר. יש הורים שירגיע אותם מידע ספציפי על הלקות. אוקיי, יותר מידע, יותר ככה, אפילו מאמרים שאני אשלח להם, זה גם דבר שיכול להרגיע. ויש הורים שזה רק יציף אותם, ונדבר על ההתנהגויות של הילד בבית, ואיך זה קשור ללקות שלו. יש הורים שאני שם כדי לשוט בכאב שלהם, לחוות איתם את החוויה של החוסר אונים והבלבול, לשמוע במדויק איך היה האבחון עצמו ומה עבר להם בראש, ורק אז הם מתפנים ללמוד את הילד, איך לקדם אותו ולהכין אותו לחיים. ואני קוראת לזה להיות שלם ולא מושלם, לראות את הילד על כל ההתנהגויות שלו.
אז בעצם דיברנו על התמיכה בבית, ועל התמיכה שלך מול ההורים, ואיך את מתווכת להורים את ההמלצות למסגרת, להעברה למסגרת, כי לפעמים לא תמיד ילדים נמצאים בגנים מותאמי שפה, במידה ויש להם גמגום, או לא תמיד ילד הוא במסגרת מותאמת, לפעמים מסגרות הן ברירות מחדל של קרבה או של יכולת, ואיך את אומרת להורים, רגע, יש שם גננת שהיא מלווה אותו שעות משמעותיות ביום שלו, איך ניתן שההורים יתווכו את זה נכון לצוות הגן, ושהילד יקבל גם שם את התמיכה המותאמת?
קודם כל זה נושא רחב, אבל אני חושבת ששני המילים שיגדירו את זה זה שיתוף פעולה. ברגע, ואני מדברת על שיתוף פעולה, ממקום של שיתוף פעולה של אנחנו כהורים מול הילד, אנחנו כהורים מול הגורמים המטפלים, ואנחנו בשיתוף פעולה מול הבית ספר, אוקיי? ואני אחלק את זה. ברגע שאני מודע ללקות של הילד, אני שלם איתה, אני לא מסתיר אותה, אוקיי? ברגע הזה, אז אני פנוי לתווך את זה הלאה. וזה כל כך חשוב.
זה כל כך חשוב לדבר על זה, כן. כדי שהליווי יהיה נכון, שהתיווך יהיה נכון. לדוגמה, אם זה ילד שמגמגם, שהגננת לא תשלים לו את המשפט, או תכריח אותו לסיים את מה שיש לו לומר, או תלחץ עליו, או תיצור התנהגות שמעודדת גמגום, אז אולי גם ההורים צריכים להפנות את צוות בגן להדרכה מקצועית, אם זה שהוא איזושהי לקות שהם לא מכירים?
את לחלוטין צודקת. יש מודל שנקרא מודל משולש, אוקיי? שזה מורכב מהורים, ילד וגן או בית ספר, צוות חינוכי, אוקיי? Mm-hmm. וברגע שהמשולש הזה נשמר, שזה אומר הקשר של הילד עם ההורים הוא קשר נכון ויציב, הקשר של ההורים עם הצוות החינוכי והקשר של הילד עם הצוות החינוכי. כדי שהמשולש הזה יפעל, אנחנו חייבים שיתוף פעולה. שזה אומר גם מצד ההורים להעביר מסר לצוות החינוכי, איך לעבוד עם הילד, מה הנקודות שלו, מה הנקודות הקושי שלו, עם מה הוא מתמודד, ולצד זה גם לא פחות חשוב, במה הילד חזק, במה הילד הוא טוב, כדי שבאמת הגננת תוכל להעצים אותו במקומות שבו הוא טוב, ותיתן לו כלים במקומות שהוא פחות. Mm-hmm. ובשביל זה ההורים צריכים להיות מאוד מכווננים לילד, שזה אומר להגיע לפגישות עם הצוות החינוכי, ובאמת להיות כל הזמן
שמירת
בקשר,
קשר, בדיוק.
ממש.
אז כן. שמירת קשר והעברת מידע, זה הנקודות החשובות והשיתוף פעולה בעצם, בין שלושת הקודקודים האלה. אז באמת אני רוצה ככה שתסכמי לנו בכמה משפטים, איזה עוד נקודות היית רוצה להעביר להורים המתמודדים, ותסכמי לנו את דברייך.
אז הורים הם המומחים לילד. אנחנו כמטפלים אולי יודעים לתת כלים או מידע שיכול לעזור להורים ולילד, אבל לדייק את זה לילד ולדעת מה נכון לו, זה ההורים מרגישים. וחשוב לשמור על הביטחון הזה, לצד הידיעה שהילד הוא מורכב ממלא דברים שאנחנו לא תמיד מודעים, ובהדרכה זה המקום ללמוד אותו ביחד, אני קוראת לזה, ולעזור לו לגדול ולהתמודד עם החיים. ואל תתביישו לפנות לעזרה, זה רק מראה כמה אתם רואים את הילד, מכווננים אליו. אני מעריצה הורים שבאים להדרכה ועושים עבודה, כי זה משפיע. זה משפיע לא רק על הילד, גם על מעגלים נוספים, על זוגיות, על התקשורת הבין אישית. זה לא נשאר רק שם.
וזה כלים שילוו אותו לאורך כל החיים.
ממש.
וכל ההתמודדויות שלהם במשך החיים. אז תודה לך, תודה רחלי. אני חושבת שנגעת בכל הנקודות החשובות שהורים צריכים לרגע הראשון של קבלת ההבחנה ולדעת לאן להתקדם עם זה. אני מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו פה, ובהחלט קיבלנו ממך הרבה.
תודה רבה גם לך.
בשמחה. תודה לרחלי, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת רגשית ומדריכת הורים לילדים בגיל הרך, שהייתה איתנו כאן היום ושיתפה אותנו בתובנות להדרכות הורים לילדים עם שונות ספציפית מוגדרת. תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו כאן היום. נתראה בפרק הבא.